אז מכיוון שבוע שעבר היו עסוקים בבחירות ולכן לא נפגשנו, אז אנחנו נעשה חזרה מהירה על מה שאנחנו ראינו עד כה. בשביל השיעור הזה אתם צריכות, אם יש לכם תנ"ך, סבבה? ואם לא, את הדף של הצילום של הפרק, בסדר? אז אני חוזר מהר על מה שהתחלתי להגיד. כותרת של השיעור: מסלול התשובה של אנשי האונייה. אז אנחנו אמרנו שספר יונה מתאפיין בזה שיש בו שלושה מסלולי תשובה. אני מפרט לפניכם את המסלולים השונים. המסלול הראשון, אני מתכוון להגיד, המסלול הראשון שפוגשים בספר, זה נקרא אנשי האונייה. ואז בסוגריים כותבים פרק א', כי המסלול הוא נמצא בפרק א'. המסלול השני, שהוא שונה מהמסלול הראשון, קוראים לו אנשי נינווה. סוגריים, פרק ג'. והמסלול השלישי, שהוא הכי ארוך והכי מוחכב והכי מסובך, זה המסלול של יונה. והמסלול של יונה הוא נמצא בעצם לאורך כל הספר, א', ב', ג' וד'. אז היום אנחנו רוצים להמשיך את המסלול של אנשי האונייה שהתחלנו בפעם הקודמת. יש לכם את הדף מול העיניים? או תנ"ך, פרק א'? אוקיי. אז ברשותכם אני ממשיך. הפסוק האחרון של הפרק, פסוק ט"ז, הוא מציין בצורה מפורשת את המעלה של אנשי האונייה, והם הגיעו למקומות מאוד מאוד נעלים. ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבחים, וידרו נדרים. אז הסברנו שהתשובה הזאת היא מאוד עשירה. גם עירה גדולה, גם קורבנות, גם נדרים. הוספנו, היא כוללת מימד פנימי, עירה גדולה. היא כוללת מימד חיצוני, זבחים, נדחים. כלומר, התשובה הזאת היא כוללת את כל הרבדים של האישיות. היא לא מדלגת על שום מימד. הוספתי שהמושג יראה גדולה הוא מקביל ליראת הרוממות. יש יראת העונש, על גבי זה יראת הכבוד, ועל גבי זה יראת הרוממות. זה גולת הכותרת. שם הם הגיעו בסוף המסע שלהם. פסוק ה' הוא תחילת המסע שלהם. וגם שם כתוב ויראו המלאכים. אבל שם, מה פשר המשמעות של המילה ויראו? פחד. ושם הסברנו שני ממדים. פירוש ראשון, הם מפחדים מהסערה. פירוש שני, יותר עמוק, הם מפחדים מלמות. ואז יש כאן טלטלה מאוד מאוד גדולה, והם חייבים לתת מענה. כדאי להסתכל בפסוק ה', כי עכשיו אני הולך לנתח אותו בצורה יותר עמוקה. אני לא זוכר בדיוק איפה הגעתי, אז אני מדבר בתור כזה. ויראו המלאכים, מה כתוב אחר כך? ויזכו איש אל אלוהיו. זאת אומרת שאנחנו שמים לב שהתגובה הראשונה שלהם היא תגובה דתית. ויזכו איש אל אלוהיו. אחר כך, מה כתוב? והטילו את הכלים. זה תגובה מעשית מול האיום של הסערה. אז אנחנו שואלים, למה התגובה הראשונה שכתובה בפסוק היא תגובה דתית? בדרך כלל היינו מצפים שיהיה קודם כל כתוב תגובה מעשית ואחר כך תגובה דתית. אני מעמיק את השאלה. אנשי האונייה, מלאכים, יש להם משפחה, ילדים, אנשים מן היישוב, או בדרך כלל אין להם אישה, אין להם ילדים, והם לא כל כך שייכים ליישוב. מה אתם אומרות? הם בדרך כלל לא שייכים ליישוב. אם יש להם זמן פנוי בין הפלגה להפלגה, איפה מוצאים אותם? בפאב. שתייה, קלפים, אימורים, קעקוע, עגיל וכו'. אז זה ממש ממש לא הגיוני שהתגובה הראשונה שלהם היא תהיה תגובה דתית. זה לא מאפיין אנשי אונייה. אנשי אונייה הם בדרך כלל אנשים שהם רחוקים מפולחן דתי ומהסתכלות רוחנית על המציאות. אז עכשיו אנחנו חוזרים אל השאלה, אז למה הכתוב מציין בתור תגובה ראשונה תגובה דתית, ויזכו איש אל אלוהיו? וצריך לענות על השאלה הזאת, כי בסערה הזאת יש שתי נקודות. נקודה ראשונה, זו סערה מטלטלת, זו סערה קשה. בפסוק ד' והאונייה חישבה להישבר, ואנחנו רואים שהם ממש בסכנה. אבל צריך לדייק דיוק נוסף, וחז"ל עומדים על הדיוק הזה. לא הגיוני אם יש סערה בלב ים, לא הגיוני שכתוב והאונייה חישבה להישבר. לכאורה מה היה אמור להיות כתוב? והאוניות. זאת אומרת, אם יש סערה, אז כל מי שנמצא באותו זמן בלב ים הוא אמור להיות בסכנה. אבל אם אתם תחזרו על פסוק ד', אז אתם תראו שיש פה דבר מטמיע. מה זאת אומרת והאונייה? מה, רק על האונייה שלהם יש סערה? וחז"ל אומרים, כן, רק על האונייה שלהם יש סערה, והים מסביב שקט. ולכן בגלל זה התגובה הראשונה שלהם היא תגובה דתית, כי הסערה הזאת זאת סערה חריגה שחורגת מהדרך הרגיל. הם אף פעם לא נפגשו בסערה כזו. ולכן הסערה הזאת מעוררת אותם לתהיות, לשאלות, היא מפליאה, היא מפליאה. לא רק בגלל עוצמת הסכנה, אלא עצם התופעה הזאת. דיברנו על זה עד כה? דיברתי את זה בפעם הקודמת? או שזה חדש? סבבה, מעולה. אני ממשיך. ויזכו איש אל אלוהיו. ויזכו איש אל אלוהיו. המילים האלה, ויזכו איש אל אלוהיו, הם גם דורשים העמקה. כי אם אתה אומר, איש אל אלוהיו, איש אל אלוהיו, איש אל אלוהיו, מה זה אומר? זה אומר שלכל אחד יש את האל שלו. זאת אומרת שאומנם הם כולם אנשי האונייה, יש להם מכנה משותף, הם כולם אנשי האונייה, אבל מבחינת השייכות התרבותית, הרוחנית, כל אחד בא מרקע שונה, איש אל אלוהיו. בעקבות המילים האלה חכמים ילכו עוד יותר רחוק, וחכמים יגידו שעל האונייה היה לפחות 70 איש. ולמה דווקא המספר 70? כי האנושות מורכבת בצורה בסיסית ב-70 עמים. זאת אומרת שעל האונייה הזאת יש נציג של כל יש נציגות של כל התרבות האנושית. כל העולם האנושי מיוצג על האונייה. איש אל אלוהיו, איש אל אלוהיו, איש אל אלוהיו. זאת אומרת שכשאתה רואה את האונייה, אתה בעצם רואה את העולם בקטן. כי האונייה משקפת, את ההלך התרבותי של כל האנושות באותם הימים. כי של אלוהיו, כי של אלוהיו. ואז במקום להגיד אי של אלוהיו, תגיד 70 אומות. כל אומה יש לה נציג. וכל אומה זה תפיסת עולם. כל אומה זה תרבות מסוימת. אז כולם שואלים, אבל מה זה משנה? למה זה כל כך חשוב? אז עכשיו אני שואל שאלה חדשה, ואני עונה בתור כדי. למה בכלל ספר יונה כתוב בתנ"ך? כלומר, אני מחדד את השאלה. נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. זאת אומרת שאם ספר יונה נמצא כתוב בתנ"ך, זה לא כדי לספר לנו את מה שהיה לפני 2000 שנה. לא. זה כדי להגיד לנו שהיום, אני רציתי להגיד תש"פ, אבל אנחנו עוד לא, היום בתש"ט, אנחנו צריכים ספר יונה. ספר יונה מדבר אלינו, כי כל דור צריך את מה שכתוב בתנ"ך. אז אני שואל, מה המשמעות של ספר יונה להיום? יפה מאוד, מעולה, אני הולך בכיוון שלך. זאת אומרת, האנושות עתידה לחזור בתשובה. כן, האנושות עתידה להתחבר מחדש אל הקדוש ברוך הוא. והאנושות כולה עתידה לעבור שינויים, והיא עתידה לעבור מסע של תשובה. תן לי דוגמה של מסע של תשובה שנוגע לכל האנושות. ספר יונה. האונייה, אנשי האונייה, הם עוברים בקטן מה שהאנושות עתידה לעבור בגדול. עכשיו אני צריך לדייק בלשוני. אני לא אומר שהמסלול העתידי של האנושות הוא יהיה בדיוק דומה למה שהם עוברים. לא, אני לא אומר את זה. אבל אני כן אומר, כמו שאנשי האונייה עוברים תהליך, ובסופו של התהליך הם יפגשו עם הקדוש ברוך הוא, כך בדיוק האנושות עתידה לעבור תהליך. וגולת הכותרת של התהליך הזה הוא שבית המקדש הוא יהיה בית תפילה לכל העמים. כלומר, אל תראה בבית המקדש מענה יהודי ישראלי, אלא תבין שבית המקדש הוא אמור להיות מענה לכל האנושות. ולכן המסלול של אנשי האונייה הוא כתוב בתנ"ך, כי הוא מבשר על תהליך עתידי שהאנושות עתידה לעבור. מתחשק לי להגיד לכם שהסערה של האנושות, אנחנו נקרא לה מלחמת גוג ומגוג. וכמו שעל האונייה יש סערה, אבל שם זה סערה כפשוטו, האנושות כולה עתידה לעבור טלטלה, סערה, כמשל, מלחמת גוג ומגוג. מה יצמח ממלחמת גוג ומגוג? מפגש מחודש בין האנושות והקדוש ברוך הוא. אבל צריך להתבונן עוד הרבה הרבה הרבה. אני אסביר עיקרון, ואני אנסה להראות לכם את העיקרון דרך הפסוקים. איך הם מגיעים אל האמונה באל אחד? איך בסוף הם מגיעים ויראו האנשים יראה גדולה את ה'?
רואים שיונה הוא בעצם הכי אמר
שבורות. לא, את הולכת מהר, אני מתנצל. בתוך כדי כל האמונות שלהם מתנפסות. הם חווים על בשרם את אפסיותם של האמונות שלהם. כי צריך לזכור, יש להם איום על החיים ועל המוות. איך קוראים לאיום? הסערה. וכל עוד שהם לא מצליחים להתגבר על האיום שנקרא הסערה, אז הם נמצאים במצוקה מאוד גדולה. לכן אני מסביר לכם את העיקרון, המסע שלהם הוא יעשה בדרך השלילה. וכל פעם אמונה תתנפץ, אמונה תתנפץ, אמונה תתנפץ, עד שלבסוף לא יהיה להם ברירה, הם יהיו חייבים להגיע אל הקדוש ברוך. אז בואו נתחיל בבקשה את המסע. פסוק ה', ויזעקו איש אל אלוהיו. עכשיו אני קופץ בכוונה לפסוק ט'. מי רוצה לקרוא מהר פסוק ט' בקול? זה תרגיל כדי שאני אוכל לקרוא, לשתות, תודה רבה. כן, מי רוצה לקרוא? לא, זה פסוק ט', אני טועה, זה טעות שלי. פסוק ז', סליחה. הלכתי מהר מדי, פסוק ז'. מעולה. הפסוק הזה נראה מאוד פשוט, אבל הוא בכלל לא פשוט. השאלה הראשונה על הפסוק, אם אתם הייתם עסוקים בתפילה ויזעקו איש אל אלוהיו, אז מה פתאום שבפסוק ז' עכשיו אתם עסוקים בגורלות? אלא מה צריך להגיד? איך הם עוברים מתפילה לגורלות? כלומר, תסבירי את עצמך. שערה לא יפתה. יפה מאוד. זאת אומרת, הם נוכחים לראות שהתפילה לא מועילה, כי השערה ממשיכה. אז בגלל שהשערה ממשיכה, אז הם נאלצים לגייס אמצעי אחר. ולכן הם נוטשים את התפילה, ועכשיו הם עוברים לגורלות. זאת אומרת, שהאמונה שלהם באלוהים שלהם, מה קורה לאמונה הזאת? היא נזדקת, היא מתערערת. שאלה מדהימה, שאלה מדהימה. תחכי דקה, אני אחזור על מה שהיא אמרה. כנראה שאת אומרת אותו דבר, עוד שנייה. אז אני מסביר את העיקרון. הם עוברים לגורלות כי הם חווים על בשרם שהתפילה לא מועילה מול האיום של השיער. אמרה החברה שלנו, איך קוראים לה? אביה אמרה קושיה עצומה. אבל גם אצלנו אפשר להגיד אותו דבר. זאת אומרת, לא מדבר. זאת אומרת, גם אצלנו הרבה פעמים אנחנו מתפללים והתפילה לא נענית, אז אולי אנחנו נעזוב את האמונה. שלוש תשובות. תשובה ראשונה, נושא תפילה הוא אכן נושא קשה מורכב, ובנושא תפילה אתה צריך לדעת מראש שלא בטוח שתפילתך תשנה את המציאות מיד מקצה לקצה. בלשון של החכמים במסכת ברכות, ארבע דברים צריכים חיזוק. כלומר, יש ארבע נושאים שהם קשים במהותם, אחד מהם תפילה. כלומר, אם אתה רואה שאין שינוי בעקבות התפילה, אל תגיד התפילה לא מועילה, אלא תזכור שנושא תפילה הוא נושא מורכב, הוא נושא לא פשוט. הבחנה נוספת, כל תפילה פועלת פעולה ברוכה. כל תפילה היא לעולם לא לריק, אבל לא כל תפילה מחוללת שינוי מיידי. אז אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב מתבקשים לדעת שכל תפילה פועלת פעולה ברוכה, אבל אל תצפה שהתוצאה תהיה מיידית. ואם מלמדים אותך נכון את יסוד התפילה, גם אם אין שינוי, אתה אמור להמשיך להתפלל. נקודה שלישית, שהיא הנקודה העיקרית, התפילה נועדה לשנות את המציאות או את נפש המתפלל, מה אתם אומרות? נפש המתפלל. כלומר, אל תחשוב לעולם, אל תחשוב ששינוי במציאות הוא מתחיל משינוי במציאות. לא. שינוי במציאות הוא תוצאה של שינוי נפש המתפלל. ולכן אל תפתח תקוות שווא, שכאילו בגלל שאתה מתפלל זה אומר בהכרח שהמציאות תשתנה. לא. כי כדי שהמציאות תשתנה אתה צריך לעבור שינוי. והתפילה נועדה להפוך אותך לאיש אחר. ואם אתה מתפלל ואתה לא הופך להיות איש אחר, אז זה סימן שהפכת להיות דוד כבד. אז אתה בבעיה מאוד גדולה. אתן לכם משל. זה לא משל שני, זה משל שכתוב בכל הספרים. במקום להגיד הקדוש ברוך הוא, תגיד בריכה מלאה במים. במקום להגיד העולם הזה, תגיד גינה, גינה ענקית. יש בריכה ויש גינה. בין הבריכה לגינה יש צינור. מי אחראי על הפתיחה או על הסגירה של הצינור? תשובה? האדם. זאת אומרת, מצידו של הקדוש ברוך הוא, הברכה תמיד מזומנת, הברכה תמיד קיימת. מבחינת העולם הוא צמא למים, הוא מחכה למים. מה יהיה החיבור? התפילה של האדם, ההתנהגות המוסרית של האדם. ואם אתה עובר שינוי, אז אתה פותח את צינור השפע ואז המים עובר. כלומר, אם התפילה לא מתקבלת או אם המציאות לא משתנה, זה סימן שיש חסימות. איפה? בצינור. כלומר, בנפש המתפלל. כלומר, התפילה נועדה קודם כל לשנות את נפש המתפלל. ומתור זה, לפתוח את הצינור ולהביא ברכה. לכן, את צודקת ב-100%, זה יכול לקרות גם אצלנו. אבל אם התפילה לא פועלת פעולה ברוכה, אנחנו לא נגיד שזה בגלל הקדוש ברוך הוא, אלא מה אנחנו נגיד? זה בגללנו. הבנת את ההבדל? אני חוזר על ספר יונה ברשותכם. כן, בבקשה. נכון, רציתי לשאול ואת מחכה בסבלנות. סליחה. בנות יקרות, התעייפתי מלהיות שוטר, לנהלה, לנהלה, בשיעור של טוביאנו, לא מדברים, תודה רבה. נקסט.
שתי דברים, אחד, לגבי זה, אני חושב שזה,
ההערה שלך היא ודאי נכונה. אני לא עכשיו אפתח את כל הסוגיה כי זו סוגיה ענקית, אבל אנחנו כן נגיד כל בעיה במציאות אמורה לפגוש אותך במקום מסוים. מה תהיה מידת האחריות שלך על מה שקורה במציאות, זה שאלה גדולה. אבל אף אחד לא יכול להגיד זה לא נוגע לי. לכולם יש מידה מסוימת של אחריות. בסדר?
כן,
הדבר
שלי זה
שקודם
כאילו שאלת העניין
שלמה
כאילו כתוב, למה יש ספר
יונה,
כאילו אם זה כתוב
בתנ"ך,
זה
כאילו
נכון לכל ספר?
נכון. ובצו שינפין, כשאנחנו נלמד שופטי, אז אני אגיד אותו דבר. ובכל פרק אני אגיד אותו דבר. בסדר? עכשיו אני ממשיך בכשותכם. בואו נחזור לפסוק ז'. בסוף של הפסוק, יש לכאורה דבר והיפוכו. יש דבר שמעורר תהייה. כי כתוב ויפילו, 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 ויפילו. מה כתוב בפסוק? ויפילו מה? גורלות, 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 ויפילו גורלות, ויפילו גורלות. אבל מיד אחר כך, בסוף של הפסוק, מה כתוב? ויפול הגורל. אז איך אני עובר מלשון רבים ללשון יחיד? הרי לפני שנייה אמרת לי ויפילו גורלות. אז אני הולך בעקבות חז"ל. כל אחד, והסברתי, שבא מרקע תרבותי שונה, הוא רצה לאמץ את הגורל שלו. אז כדי לאמץ את הגורל שלו, הוא הפיל אותו כמה פעמים. אמנם כל אחד היה לו גורל אחר, אבל כדי להיות בטוח שזה לא פעולה מקרית, אז כל אחד עשה את הפעולה הזאת כמה פעמים, כמה פעמים. אז המילים ויפילו גורלות, צריך להסביר אותם שני פירושים. כל אחד ואחד הפיל את הגורל שלו. כל אחד ואחד הפיל את הגורל שלו כמה פעמים, כדי לוודא שזה לא מקרה. ואז, כמו שהשערה היא חריגה, היא מפליאה, היא מעוררת אותם למחשבה ולתהייה, גם הפלת הגורלות מביאה את אנשי האונייה למקום לא ברור ולא פשוט. כי בסוף, כשעושים סיכום של כל הגורלות, של כל האנשים של האונייה, מה המסקנה של הגורל? כולם נופלים על יונה. זה לא הגיוני. זה שובר את חוקי ההסתברות. עכשיו בוא ניקח רק אדם אחד. הוא מפיל גורל פעם אחת. יש איקס אפשרויות שזה נופל על יונה. הוא עושה את אותה פעולה כמה פעמים. ההסתברות שזה נופל על יונה. זה גודל או מצטמצם? מצטמצם. ואם באותו זמן יש לך לפחות 70 איש שכל אחד מפיל גורל כמה פעמים וכולם נופלים על יונה, זה לא הגיוני. זאת אומרת שכמו שהתפילה שלהם נשארה ללא מענה, הפלת הגורלות מביאה אותם לחשוב שאולי יש יד מכוונת מאחורי הגורלות, כי הרי זה לא הגיוני ויפול הגורל על יונה. עוד יותר עמוק, המילה גורלות דורשת העמקה, כי המילה גורלות יכולה להתפרש בכמה אופנים. כדאי לדעת שבחז"ל עובדי עבודה זרה קוראים להם עובדי כוכבים ומזלות. וכשכתוב בפסוק גורלות, אז אנחנו מתכוונים גם לעובדי כוכבים ומזלות. מה זה אומר? אז אנחנו נסביר לאט לאט לאט. היום, בזכות המדע, אנחנו יודעים, למשל, שהתופעה גאות ושפל שאנחנו פוגשים ביד, זה תלוי במי? זה תלוי במי? זה תלוי בירח. כלומר, היום אנחנו יודעים היטב שהכוכבים יש להם השפעה מסוימת על המתרחש על פני כדור הארץ. למשל, גאות ושפל. יותר עמוק, גם ביהדות אנחנו יודעים שיש מזלות, ולכל חודש יש לו את המזל שלו. מה זאת אומרת מזלות? מזלות זה קבוצה של כוכבים, והקבוצה הזאת היא יוצרת מעין דמות, מעין ציור. אז למשל אני מסביר, מה המזל של חודש אלול? בתולה. למה דווקא בתולה? כי לחזור בתשובה זה לחזור לתארה הראשונה. כל אחד מאיתנו הוא נייר מחוק, וכדי לחזור בתשובה הוא צריך להאמין שלמרות שהוא נהיה מחוק, הוא יכול להיות גם דף חלק. זה נקרא בתולה. מה המזל של חודש תשרי? מוזניים. כי לחזור בתשובה זה תמיד לערוך חשבון מדוקדק, חיובי, שלילי, מה כן, מה לא, לשקול מחדש את הפעולות ואת המחשבות. כל הטעויות זה טעות בשיקול דעת. לכן לחזור בתשובה זה לערוך חשבון מחודש, לשקול מחדש. אז גם היהדות יודעת שלמזלות יש השפעה מסוימת על מה שמתרחש על פני כדור הארץ. יותר עמוק. המלך שאול היה במצוקה. הוא לא ידע מה לעשות. אז הוא מצא פתרון. מה הפתרון שלו? אני אלך לבעלת האור. גברתי היקרה, את יכולה בבקשה לחבר אותי עם הנשמה של שמואל? כי אני במצוקה ואני רוצה שידור ישיר. אמרה בעלת האור בקטנה, אני יכולה לחבר אותך עם הנשמה של שמואל ואתה תוכל לתקשר איתו. שאלה מכשילה, היא שיקרה או לא שיקרה? היא לא שיקרה, היא באמת חיברה אותו. שאלה עוד יותר, מותר להשתמש או אסור להשתמש? אסור. למה? כי הקדוש ברוך הוא מבקש ללמד אותנו שני עקרונות. יש אכן מזלות, יש להם אכן השפעה מסוימת על מה שקורה על פני כדור הארץ. אבל מי מנהל את המזלות? הקדוש ברוך הוא. כלומר, אל תסתכל במזלות ככוח עצמאי שפועל באורח ריבוני עצמאי, אלא תבין שהקדוש ברוך הוא מתנהל דרך המזלות, מאחורי המזלות. וכמו שאתה מתבקש להבין שיש טבע, אבל מי שמנהל את הטבע זה החוקים של הטבע, ומי שיצר את החוקים של הטבע זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, כמו שאתה מתבקש להבין שבתוך הטבע יש יד השם אל הנסתרת נעלמת, אתה מתבקש להבין אותו דבר, שמאחורי הגורלות יש הקדוש ברוך הוא שמסתתר. וכמו שיש חוקי טבע, אז יש חוקי גורלות. אלא אל תיתן להם עצמאות, אלא תזכור שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכם. ניתן דוגמאות מפורסמים בחז"ל. אמן מטיל גורל, 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 נכון? ועל מה זה נופל? על איזה חודש זה נופל? חודש אדר. ולמה חודש אדר? כי זה החודש שמת משה. אז מה הוא אמר? חודש טוב. אבל מה הוא לא ידע? שגם נולד. זאת אומרת, האם אמן שיקר כשהוא ראה שהגורל נפל על חודש אדר? לא, ממש לא. והאם הוא שיקר כש... או למשל פרעו שרואה בכוכבים שיוולד מושיח? הוא לא משקר, זה אמת. אלא שהקדוש ברוך הוא אומר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. זאת אומרת, יש מידה מסוימת של אמת בגורל, אבל אני לא רוצה שאתה תשתמש בזה. אני רוצה שאתה תבנה ערוץ ישיר ביני לבינך. לא רוצה שתעזר מהגורל. יותר עמוק. האם אנחנו היהודים משתמשים בגורל בחיים שלנו? השתמשנו פעם אחת בגורל, ואנחנו נתבקש להשתמש שוב. מתי? יום כיפור, שעיר לעזאזל, שעיר לשם. פעם נוספת היה חלוקת ארץ ישראל בגורל. אז אני רוצה עכשיו לעסוק למה ארץ ישראל חייבת, החלוקה של ארץ ישראל חייבת לעשות על ידי גורל. עכשיו אני מסביר כדי שהסיור יהיה ברור. קופסה אחת, שמות של כל השבטים. קופסה שנייה, מה יש? כל החלקים של ארץ ישראל. ואז הכהן הגדול, צ'וק, 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 צ'וק. כדי להבין למה החלוקה של ארץ ישראל הייתה חייבת לעשות על ידי גורל, אני צריך ללמד אתכם שלושה מושגים. מקרה, השגחה, גורל. מי שמדבר על זה בהרחבה, זה הרב שגר בחוברת שלו על פורים. אז אני מסביר להקל. מקרה. מה זאת אומרת מקרה? השכל האנושי מתבונן על המציאות. וכשהשכל האנושי מתבונן על המתרחש, הוא מגיע למסקנה שזה נראה ממש מקרה. מקרה הכוונה מלאכותי, בלי מחשבה מכוונת. זה נראה ממש מקרה. במקרה פגשתי אותו, יכולתי גם שלא לפגוש אותו. זאת אומרת, מקרה זה הניתוח שהאדם נותן על המציאות שמתרחשת לבניו. וכשהוא לא רואה סדר, והוא לא רואה השגחה, והוא לא רואה יד מכוונת, ואני מוסיף לכם, והוא לא רואה נוכחות גלויה של הקדוש ברוך הוא, אז מה המסקנה שהאדם אומר? זה מקרה. שאלה מכשילה. האם האדם המאמין בקדוש ברוך הוא יודע שלפעמים המציאות מתגלה לפניו כמקרית? אני חוזר, זו שאלה מורכבת. האם האדם המאמין שפוגש לפעמים את המקרה, גם הוא מודה שהמציאות נראית מקרית? כן או לא? כן, יפה מאוד, כל הכבוד. לא נכשלתם. כלומר, הוא רואה מקרה, אבל הוא מפרש. הקדוש ברוך הוא מסתתר מאחורי המקרה. כלומר, האדם המאמין לא יגיד אני רואה עכשיו השגחה. לא, ממש לא. אני רואה עכשיו מקרה. אבל בגלל שיש לי ניתוח מעמיק יותר, אז אני אומר, המציאות שמתגלה לפניי כמקרית היא בעצם יד ההשגחה. אתן לכם משל שהמצאתי כדי להסביר את הנקודה הזאת. האם פעם ראיתם ציור שתומן בתוכו עוד ציור? ראיתם פעם כזה דבר? אתה רואה ציור, ובמבט ראשון אתה לא בהכרח רואה שבתור הציור יש עוד ציור. אז האדם המאמין, הוא רואה את הציור הראשון, אבל בגלל שיש לו ניתוח מעמיק של המציאות, מה הוא מסוגל גם לראות? את הציור השני. אבל אל תגיד שהאדם המאמין לא רואה את הציור הראשון. מה פתאום? הוא רואה שזה מקרה. הוא יודע שהמציאות מתנהלת באורח מקרי, אלא שיש לו ניתוח יותר מעמיק. זה נקרא מקרה. ההפך הגמור של מקרה זה נקרא השגחה גלויה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם מתוך השגחה גלויה, האדם מסוגל לומר זה בא מאת השם, בלי ספק, בלי ערעור, ב-100%. אתן לכם דוגמאות. האם המצרים בשלב מסוים מבינים שכל המכות זה יד ההשגחה? תשובה, כן. כלומר, כשאתה נמצא במצרים ואתה חווה את המכות, בשלב מסוים אתה מגיע למסקנה שזה לא יכול להיות מקרי וזה חייב להיות יד ההשגחה. במיוחד שמשה רבנו בא והוא מבשר מראש והוא אומר לך בדיוק מה שהולך לראות. ומה שמשה אומר מתקיים ב-100% בתוך המציאות. אז אם אני מסביר את עצמי נכון, סוגריים אני לא בטוח, מקרה, השגחה, הם שני הם שני קצוות. מקרה יד השם נסתרת, השגחה יד השם גלויה. בין המקרה להשגחה יש תופעה מטלטלת, יש תופעה שחורגת. איך קוראים לתופעה הזאת? גורל. כי אני חוזר למשל חלוקה של ארץ ישראל. הכהן הגדול לוקח קלף, שבט נחלה, שבט נחלה. איך זה מתגלה מול עיניו? ודאי כ כמקרה. כי כל שבט לא יודעים מראש מה הוא יקבל. שבט זבולון, חוף הים התיכון. אז בצד אחד הגורל מתגלה כמקרה, אבל מכיוון שהכהן הגדול הוא זה שמבצע את הגורל, כל יהודי יודע בסתר ליבו שמה? שזה השגחה גלויה. ולכן אני מוסיף לכם, אחרי שכל שבט קיבל את הנחלה שלו, כל שבט ראה על בשרו שהנחלה שהוא קיבל היא בדיוק מתאימה לו. בעברית של החכמים זה נקרא חן המקום על יושביו. זאת אומרת, אחרי החלוקה של ארץ ישראל ואחרי שכל אחד מקבל בדיוק את מה שהוא צריך לקבל, הוא רואה עד כמה הנחלה היא מתאימה לו ועד כמה זה בדיוק מתאים לאופי של השבט. אז אני חוזר, מקרה קצה אחד, השגחה גלויה קצה שני, בין לבין גורלות. עכשיו אני רוצה שתחזרו אל הפסוק, אנחנו בפסוק ז', ותגידו לי איפה בפסוק בגורלות אנחנו רואים את המקרה מצד אחד, אבל איפה אנחנו רואים גם את ההשגחה באותו פסוק ממש, מקרה מצד אחד ומצד שני השגחה גלויה. יפה מאוד. ויפילו גורלות, מה זה? זה כנגד המקרה. ויפול על גורל על יונה, זה יד ההשגחה. זאת אומרת שאני מבקש להסביר לכם שאחרי שהם מטילים גורלות יש להם ספק מאוד גדול באמונה שלהם בגורלות, כי הם אומרים בתוך ליבם, זה לא הגיוני שכל הגורלות הם יפלו על יונה, אז אולי יש יד מכוונת שהיא מעל הגורל והיא עושה שכל הגורלות. זאת אומרת שכמו שהאמונה שלהם באלילים התנפסה או התערערה, האמונה שלהם בגורלות גם היא התערערה. זה מה שניסיתי להסביר לכם מקודם, שהם עוברים תהליך בדרך השלילה. ואני חושב שהייתי רוצה להגיד לכם שהיום עם ישראל עובר בדיוק את אותו תהליך. כי במקום להגיד שערה, תגיד הסכסוך הישראלי ערבי. וכל פעם עם ישראל משוכנע שהוא ימצא פתרון מול הסכסוך הישראלי הערבי, וכל פעם הוא מציף עוד איזה רעיון, וכל פעם שהוא מציף רעיון, מה הוא נוכח לראות? שזה לא מועיל כלום. זאת אומרת שהאמונה שלו בפתרון שהוא המציא, האמונה מתערערת. ואז הוא יצטרך לחפש עוד ועוד ועוד. עד שהוא בעצמו יגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל את המציאות. אז כמו שאנשי האונייה מגיעים אל האמונה בדרך השלילה, אותו דבר היום עם ישראל חווה בדיוק את אותו תהליך. הוא חושב שהוא יכול להסתדר בלי הקדוש ברוך הוא, וכל פעם המציאות מתנפצת מול עיניו. זאת אומרת שהוא חווה על בשרו שהפתרון שהוא אגה מתברך כלא מועיל. אבל עכשיו ברשותכם צריך להוסיף. מפסוק ז' צריך לקפוץ לפסוק ט'. האמונה בגורל מתערערת. אבל צריך לשים לב לשלוש נקודות. נקודה ראשונה, מה הגורל מסוגל לומר בפה מלא? מה הגורל אומר? יונה, 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 יונה. כלומר, הגורל מסוגל לומר שהפתרון נמצא אצל מי? אצל יונה. זה מתסכל, זה מאייף, זה מערבב, זה לא נעים. תודה רבה, תודה רבה. אז עכשיו אנחנו ממשיכים. מה הגורל לא מסוגל לעשות? כי באמת, 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 האיום האמיתי זה לא יונה. מה זה האיום האמיתי? זה הסערה. אז אני מבקש שתשימו לב שמול האיום האמיתי הגורל אין לו מה לומר. הוא לא מציע איזה פתרון, הוא רק מסוגל להגיד הפתרון נמצא אצל יונה. טוב, בסדר, קידמת אותי, הפתרון אצל יונה. אבל עכשיו אני ממשיך. ואם יונה ימשיך להיות בשקט, כי כדאי שתשימו לב, פסוק ט' זה הפעם הראשונה שיונה פותח את הפה. אז אם אנחנו נגיד, יונה ממשיך לסגור את הפה, לא מדבר, לא מדבר, לא מדבר, לא מדבר, לא מדבר, מה תהיה התוצאה? גלוגלו, גלוגלו, גלוגלו. מי גלוגלו? יונה או כל האונייה? כל האונייה. זאת אומרת שהגורל מתברר כלוקה בחסר. כי מול האיום האמיתי, הגורל הוא בחוסר אונים. הגורל לא נותן מענה מול הסערה. הגורל מסוגל להגיד לך חצי דרך. הכתובת נמצאת אצל יונה. שבור את הראש, לך אצל יונה, הוא ייתן לך את המענה. בפסוק ט', יונה פותח את הפה. בפסוק ט', הוא ממש ממש לא מובן. כי מצד אחד, יונה בורח מלפני השם. אנחנו לא עוסקים ביונה, אבל אנחנו הזכרנו בתחילת הספר שיונה בורח מלפני השם. כלומר, יונה מחליט שהוא לא רוצה לעשות את השליחות שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו. ומה המילים שיונה אומר בפסוק ט'? את האלוהים אני ירא. אז רק שנייה, יונה, מה קורה פה? אתה מצד אחד בורח, אבל מצד שני אתה אומר בפה מלא שאת האלוהים אשר ברא את השמיים ואת הים ואת היבשה אתה ירא. אנחנו לא נענה על הסתירה הזאת. אני מסיף אותה מתי שנגיע ליונה. אבל אני רוצה להסביר דברי יונה. כדי להסביר דברי יונה, אני צריך להיעזר במשה רבנו במצרים. במקום להגיד משה, תגיד יונה, במקום להגיד פרעה, תגיד אנשי האונייה. עכשיו אני מסביר. במצרים, האמונה מתבררת ומתעמתת בתוך המציאות. משה אומר, עוד שבוע יהיה דם. ומכיוון שמשה הוא נביא אמת, אז הוא מודיע מראש, אני אומר לכם שבעוד שבוע יהיה דם, והמצרים רואים בחוש שדברי משה מתעמתים בתוך המציאות. כלומר, מה נותן תוקף לדברי משה? העובדה שהוא אומר, או שהמציאות מאמתת את מה שהוא אומר?
המציאות.
זאת אומרת, כאן אנחנו לומדים עיקרון מאוד 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 חשוב. אלוהים הוא לא בראש של הבן אדם. אלוהים הוא לא המצאה של בני אדם. אלוהים הוא בתוך המציאות. אלא שבדרך כלל נוכחותו של הקדוש ברוך הוא במציאות היא נסתרת. הטבע מתגלה אלינו כמקרה. לא רואים את יד השם בצורה גלויה. אבל במצרים, בגלל שזה תהליך של גאולה, נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בטבע מתגלה. ואז בעצם המציאות במצרים הופכת להיות השגחה גלויה. כל מצרים זה השגחה גלויה. יותר עמוק, השגחה גלויה זה כדי להעניש את המצרים, או זה כדי להבדיל בין ישראל והמצרים? תשובה גם וגם. המכות נועדו להעניש את המצרים, המכות נועדו ללמד את העולם שהשגחת השם על עם ישראל זה לא כמו השגחת השם על המצרים. אתה תשתה, סבבה, יהיה לך דם. אני אשתה, יהיה למים. אתה תהיה בחושך, אני אהיה באור. כלומר, בדרך כלל עולם הטבע הוא עיוור, והוא לא מבחין. במצרים, הקדוש ברוך הוא מתגלה, ויש השגחה גלויה. וההשגחה נועדה לחדד את ההבדל בין ישראל למצרים. כלומר, אמונה שהיא לא מתעמתת במציאות, היא לא יכולה להיות אמונת אמת. זה בסך הכל הצהרה, לא מעבר לזה. זה בסך הכל מפלגה, זה לא מעבר לזה. כדי שהאמונה תהיה אמונת אמת, היא צריכה להתקיים ולהתעמת בתוך המציאות. אני מפחד לי לעשות טעות. 4:30. השיעור זה עד 4:30. אז עכשיו אני אדבר מהר ואני אחות בשלוש דקות. מה אומר יונה מפסוק ת'? חבר'ה, יש לי את הפתרון של השערה. ואני מבקש מכם לאמת את דבריי. אתם מתבקשים לקחת אותי, ואתם מתבקשים להכניס אותי לים. ואני אומר לכם מראש, כשאתם תכניסו אותי לים, מה יקרה לסערה? תפסיק. אם אתם תחליטו להוציא אותי מהים, מה יקרה לסערה? תמשיך. זאת אומרת, הגורל היה מסוגל להגיד, בגללו. אבל מה הגורל לא היה מסוגל לעשות? מה עם הסערה? מי יש לו פתרון אמיתי שאפשר לאמת אותו בתוך המציאות מול הסערה? זה יונה. זאת אומרת שהחיבור אל יונה מחבר את אנשי האונייה לראשונה אל הקדוש ברוך הוא. הם לא היו מסוגלים לזה. הם היו מסוגלים לנפץ את האמונה שלהם באלוהים. הם היו מסוגלים לנפץ או להרער את האמונה שלהם בגורלות. אבל לומר באופן חיובי את האלוהים אני ירא, הם מגיעים לזה רק בזכות הצלחתי את השיעור. זאת אומרת שבמקום להגיד יונה, תגיד משה רבנו. יותר עמוק, מה שיונה עושה עם אנשי האונייה זה מה שמשה עשה עם פרעה ומצרים, זה מה שהאנושות עתידה לחוות. וכשעם ישראל יחליט לעשות את תפקידו, הוא יחבר את האנושות אל הקדוש ברוך הוא. ובמקום להגיד יונה, תגיד עם ישראל, את האלוהים אני ירא, ואז אתה יכול לאמת את דבריו. ומכיוון שעם ישראל לא מאמין בעצמו, סוגריים, ומכיוון שהוא מאמין בכחול לבן ליכוד וחור, אז התהליך של הגאולה הוא מתעכב, כי עם ישראל לא ממלא את יהודו, ויש בכוחו של עם ישראל לחבר את כל האנושות אל הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא מבינים, והם גם לא מסוגלים לעשות את זה, כי הם לא מאמינים שאפשר לעשות את זה. זאת אומרת, אני קופץ, הוא אומר, את האלוהים אני ירא, בפסוק ט"ז, מה הם יגידו? ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני. האמונה שלו הפכה להיות האמונה שלהם. ואם תשאלו איך התהליך הזה התרחש, שלב ראשון האמונות התנפסו, שלב שני הם נפגשו עם נביא אמת, והם קיימו את דבריו על אמת במציאות. אני נאלץ לעצור, חרגתי בשלוש דקות, אני מבקש סליחה, שנה טובה ומתוקה, התקדמנו עוד שלב. תודה רבה.